אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
בוקר, בוקר טוב, אני התרגשתי קלות מחזרתנו לשגרה.
הניה, פגרה של חודש, כמה זה היה?
כן, כן, אבל איזה כיף לחזור.
איך התגעגעתי למיקרופון, איך התגעגעתי לתוכנית, למאזינות. טוב, אנחנו בכל כבודן, בכאן מורשת. העורך שלנו הוא מנדי גרוזמן, המפיק איתי סופרין, הטכנאי גיא פלוויאן. התדרים שלנו, ואתם כמובן מוזמנים להזין לנו גם בפייסבוק של כאן מורשת וגם בערוץ היוטיוב, הם 90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7. הנה, לא שכחנו את התדרים, אה?
לא שכחנו את התדרים, ואנחנו כמובן מזכירים ומזכירות לכם ולכן להמשיך לשלוח לנו הודעות ל-055-966-3991.
נכון, ויש לציין שגם התגעגענו נורא נורא נורא
לפידבקים
ולהודעות, אז תפציצו אותנו היום בתוכנית, ובעזרת השם נשתדל לעבור על הכל ולהקריא את הכל. הניה, חודש לא היינו פה, מה קורה? מה עבר עלייך? איך את מרגישה?
טוב, אז קודם כל השבוע הלכתי למות בגדול, ולא הלכתי למות, את יודעת, כמו שאומרים,
את כבר, אבל הלכת למות לפני איזה, את מסתבר, כאילו, תצאי מהלופ הזה.
אז זהו, אז זה לא הלכתי למות הקלאסי, זה הלכתי למות במיוחד, זאת אומרת, התחילו לי איזה שהם כאבי לסת נורא נורא כואבים, ואז כתבו לי
תסמין של מוות.
כן, כתבו לי בטוויטר שכאילו את כנראה הולכת למות, ולקחתי את זה ברצינות, כי אם יש הזדמנות, אז למה לא לקחת אותה בשתי ידיים?
ובכללי, כל מה שכתוב בטוויטר, למה לא לקחת ברצינות?
אבחון נורא מקצועי, כן, אבחון נורא מקצועי שקיבלתי, ובאמת נכנסתי השבוע לאיזשהו מומחה נורא נורא יוקרתי, והוא אומר לי, כן, מה הבעיה שלך? ואני ככה מחזיקה את הלסת בכאב, ואני אומרת לו, את מכירה את הפאקים האלה? טק, שאי אפשר כזה לסגור את הפה.
שזה עושה כאילו קנקים גם כאלה, נכון? בצד.
וזה גם הקרין לי לכל הפנים, וזה כבר דמיינתי את
ה... אגב, זה קרה לי מלא פעמים, ומתתי מזה באמת מלא פעמים.
מתת וחזרת לחיים, יפה. אז באמת, האיש בטוויטר באמת אמר לי שאם זה מקרין כאבים, זה ככל הנראה זה סרטן. המחלה נורא, סליחה.
המחלה, אין יא.
אז זהו, אז נכנסתי למומחה היוקרתי, וכאילו, רגע, את נכנס למומחים כאלה, ואת מרגישה כאילו נשימה, 30 שקל. אז אמרתי, אני חייבת לדבר מהר, תשמע, כואב לי על החיים, וכנראה זה סרטן, בוא תגיד לי כמה זמן נשאר לנו.
את גם בטח לא רוצה לצבור חובות ככה ממש לפני הסוף.
כן, כן, אז אמרתי זה, ואז הוא אומר לי, למה את חושבת שזה זה? אמרתי לו, תשמע, אני קיבלתי אבחון מקצועי בגוגל, רק באתי לחוות דעת שנייה, אם אפשר, רק שתגיד לי מה קורה, מה מימו. עכשיו, הבעיה זה שכשאת מסתובבת עם איזה סיפור כמה ימים שמותך קרה, ואת כבר מתכנת ומכינה את כל המשפחה והכל, ואז הוא בא ואומר לך, לא. את צריכה כאילו שנייה לחזור...
אין לך כלום, הניה.
שנייה, אבל נפרעתי מכולם.
את רק צריכה לנוח איזה שעה.
ועשיתי, כן, ועשיתי כמה דברים. רגע, אתה מחזיר אותי עכשיו לחיים? לא הבנתי. כאילו, אני סובבתי בזה תודעת מוות הרבה זמן.
אגב, את יודעת מה גיליתי הרגע?
כן.
אני לא הייתי ברשימת האנשים שסימסת להם.
אני
מבינה מזה שהמקום שלי בחיים שלך הוא לא מאוד מאוד משמעותי. אפשר לדבר על זה, אפשר לא לדבר על זה, אני רק הרגשתי צורך לשים את זה פה.
אוקיי. שמת את זה פה. Okay. האמת שאלו ימים לא פשוטים.
אני רואה שאת נבוכה, תחזרי לסיפור הרופא.
כן. סיפור הרופא, אז סיפור הרופא בימי אלול המפחידים עם העילה. בכלל, יש איזה... האם את חוששת מראש השנה קרב?
את יודעת שתוך כדי שסיפרת את הסיפור ואמרת, את יודעת, שככה דמיינת חלילה את המוות קרב, אני לוקחת את זה לכיוון טיפה כבד, אבל זו המסקנה שעלתה בי כזה.
שאני לא מספיק בקשר איתך.
לא, שאנחנו לקראת ימים נוראים,
כן.
לא יודעת, לי לפחות, אני בטוחה שיש מאזינים שהזדהו איתי. יש איזשהו פחד כזה, כאילו את יודעת, לא יודעת, ימי דין, הכל הולך להיחרץ עלינו כזה. את יודעת, גם יש לנו ניסיון לא מגניב, נכון. עם השנה האחרונה.
אבל יש איזו תחושה שאין לה להידרדר. אין לה להידרדר, לאן עוד ניקח את זה? השמדי בישלת...
אז מתברר שהשנה הזאת הוכיחה לנו שיש אין ספור מקומות להידרדר אליהם, וחס וחלילה, חס ושלום, אני כבר כאילו לא יודעת מה לדמיין ולאן דברים ילכו. ואת יודעת, רק רוצה להתפלל שהכל יחזור והכל יהיה זה. ומשל הרופא שתיארת כן. פה, אף כי קרה במציאות.
הגאונה מווילנה, הממשילה משלים.
ממש כך. נתן לי איזושהי תחושה כזאת של, את יודעת, הנה, הלכת לרופא עם התחושה שהנורא מכל הולך לקרות, ופתאום הרופא אומר, תרגי, הכל טוב.
רק תפסיקי לאכול. כזה,
יאללה, בעזרת השם, זה מה שיהיה בראש השנה. אנחנו באים עם איזשהו לחץ כזה, ואם עליהם, הקדוש ברוך הוא, מה אתה הולך כבר להפיל עלינו, ומה עוד זה? והקדוש ברוך הוא אומר לנו, הכל יהיה בסדר, אני אתן לכם שנה טובה ומתוקה.
רק תפסיקו לי, לא סמאסטיקים, כי זה עושה...
זה קנקים בלסת, וזה תסמין של מוות.
האמת שהוא אמר לי, תפסיקי לאכול דברים קשים, אני לא שמעתי את המילה קשים, שמעתי רק תפסיקי לאכול. אמרתי לו, מה נותר לי בימי האחרונים אם לא לאכול? אתה לא מבין שזאת הנחמה בחיי?
אבל יש לך חוש טעם בכלל? חזר לחוש הטעם?
הטעם לא חזר.
אני מזכירה אגב למאזינים העיקרים שלנו, שאת
בוגרת קורונה.
לא מכבר בוגרת קורונה.
כן, אני ספקית נוגדנים, וסוחבת איתי כל מיני דברים, זה משהו שחשוב לציין, אבל לא באתי להתבחין. מה הולך להיות לנו היום בתוכנית המרגשת?
יאללה, אז נשוחח קצת על תוכנית הרמזור, נשוחח על הנסיעה של אומן, כן, לא.
אני הולכת לספר לך על מיזם מדהים של אמא שלי, דווקא בענייני אמהות חד-הוריות.
יאו.
אמא שלי גם חד-הורית, והיא הביאה את זה למקום מדהים. אנחנו גם נדבר בפינת הקניות, במישהי שאנחנו נורא מקנים בה, אמא לילד בקפסולה בישיבה.
איך התגעגעתי לפינה הזאת? יאללה, אז תהיו איתנו.
כן, שיהיה יום נפלא.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
חזרנו, כל כבודן.
אנחנו, אפרת ואני, באות אליכם, באות לאולפנים בתל אביב, מהעיר האדומה בני ברק. אנחנו מדי ערב בסגר, לא עושות משהו מיוחד. מה עושה לך המילה עיר האדומה? מה זה מקפיץ לך?
את יודעת, כאילו הזיכרון שלי מהמילה אדומה כזה, את יכולת נגיד בסמינר, היום מדברים מלא מלא על אדום. אדום תמיד היה כזה, אסור ללבוש אדום, וזה עכשיו, אגב, אני לא רוצה לזלזל, כי יש איזה עניין הלכתי, שנניח בגד שלם אדום הוא באמת אסור. יש עם זה דברים.
מה מקור ה...
הניה, למה לעשות לי את זה בשידור? באמת. אוקיי. אנשים חושבים שאני תלמיד חכם, באמת, זה לא מתאים.
אגב, צניעות ורמזור, סיפור קטן, בכיתה ג' באתי לאספת כיתה עם שרפן עם שליץ. את יודעת מה זה שליץ?
לא.
שליץ ביידיש זה שסע, אבל קטן, כזה אני מדגימה לך.
גם שסע וגם
מאזינות.
אדום, הניה?
לא, לא אדום, אבל נזכרתי בגלל המילה רמזור של אוקיי, האדום, אוקיי. של השליץ, אני מראה לך, אבל המאזינים לא יודעים, כזה 3 סנטימטר, ואז היועצת החינוכית, צניעותית, סגנית, יש בכל בית ספר כל מיני דמויות כאלה, עשתה לי שיחה של לדעתי 40 דקות, הייתי ילדה בכיתה ד', אני ממש זוכרת את זה, שהיא אמרה לי...
רבע שעה לכל סנטימטר.
ששסע זה הרבה יותר גרוע מקצר. למה? כי שסע זה כמו רמזור. רואים, לא רואים, רואים, לא רואים, רואים, לא רואים, רואים, לא רואים. ילדה בגיל 8, מה את רוצה?
כן. אולי, אפשר לסגור את התוכנית, מבחינתי. אחלה סיפור. קיצור, אז היה, את יודעת, אז בזיכרון שלי, וגם ממה שדיברו בסמינר, וכל מה שנתפס לי בראש, כאילו אדום נהיה הצבע הזה של... לא יודעת, אסור, אסור, אסור. הצבע הזה שצריך להתרחק ממנו.
נכון. כן, כן, ונראה לי שזה מלווה אותנו עד היום.
כן, וגם ייתכן שזה מה ש... את יודעת, זה מה שגם בסוף גרם להכריז באמת על ערים בעייתיות כאדומות. לא יודעת, את יודעת, יש התקבע בתודעה.
בית יעקב ממשיך איתנו לקורונה.
לא, את יודעת, זה ברמה היום גם נראה לי מקובלות בינלאומית, שאדום הפך למין צבע כזה שהוא נורא נורא מסמל משהו שהוא אסור, משהו שכדאי להתרחק ממנו, משהו שחייבים לעצור, כל הסימבוליות הזאת של הצבע האדום.
טוב, אז בואו, הבאתי לך לשידור את תמר צייטלין, הציירת, המוכשרת מאוד, שגם גדלה איתנו, דעתי, בבית יעקב, נכון, תמר?
היי, בוקר טוב, מה שלומכם? אני אפרת.
תודה, מה שלומך?
בסדר, כיף להיות איתכם כאן הבוקר. אני לא למדתי בבית יעקב, למדתי בבית ספר יידיש.
וואו.
שם אדום זה היה עוד יותר... לא, בני פרוכו.
רוכו, מלכה, כן, משהו.
יפה, יפה.
שם אדום באמת, כמו שסיפרתם, היה גם כן אסור. בשביל להבין מה הקונוטציה הזו של הצבע האדום, מה המשמעות שלו ולמה הוא ככה משדר לנו את האסור, אז אני אספר לכם קצת על הצבעים. כל צבע יש לו משמעות, וכשאנחנו, גם כשאני מציירת, אני בוחרת את הצבעים בגלל המשמעות שלהם. יש את הצבעים החמים, הצבעים הקרים, אבל בואו נתמקד רגע בצבעים של הרמזור.
כן.
אדום, כתום וירוק. הצבע האדום הוא מלשון אדם, מלשון דם. אדם הוא אדום, שהוא בעצם מסמל את החיבור לחומר, לאדמה, את החיים, את הסכנת חיים, את הדם,
Aha.
את התשוקה, את המיניות, וגם לפי הקבלה, את הדינים, את החטאים, את הצרות.
נכון, חוט השני.
את התומה. כל הדברים האלה.
כן, יש גם את העניין הזה שמי שנולד במזל מאדים, אז שיעסור באיזושהי נכון.
שלא ירוצח, סליחה, שיעשה בריתות, כן.
כל זה בעצם מהשורש של המילה דם, שהאדם הוא אדום. ולכן גם הוא משמש לעזרה, לסכנת חיים. גם בעבר במלחמות היו מסמנים עם דגלים אדומים בקרבות, ויש את הצבע הכתום, הכתום הוא משדר משהו אחר, הוא משדר שינוי, שחרור, שמחה, ולכן...
מעניין, את יודעת להגיד למה זה מה שהוא משדר? כי נגיד אדום דם, הבנתי, מתקבל על דעתי.
נכון, כתום הוא בעצם שילוב של אדום וצהוב. אולי לכם, כן.
הוא באמצע.
והירוק הוא מלשון ירק, מלשון צמיחה, גדילה, המשכיות, ולכן הוא מסמל לנו את הסע.
זה בא מהמקום הזה שבטבע הצבא הירוק?
מה זה רמזור? רמזור זה רמז אור, שהאורות הם מרמזים לנו מה אנחנו צריכים לעשות לפי הצבעים הללו.
זה מדהים דווקא שבסוף הערים החרדיות אדומות, אני לא יודעת מה זה אומר לי על כל מה שגדלתי עליו נגד אדום.
תראי, למשל כשאת אוהבת צבע, אז או שאת מתחברת לצבע, או שהוא חסר לך, ולכן את צריכה שהוא ישלים אותך. אולי חסר קצת ללבוש שם אדום.
אה, אוקיי, יפה, יפה.
אהבתי את כיוון המחשבה.
יש עכשיו הרי מסה מטורפת של בדיקות שעושים בבני ברק, כדי דווקא להוכיח שהעיר לא באמת כל כך אדומה, ואני אומרת, אל תהיו כל כך בטוחים, יכול להיות שהבדיקות יוכיחו מלא קורונות נסתרות בעיר, אני לא יודעת.
כבר הרמזור, הוא הגיע אלינו מלפני הרבה שנים, זה לא משהו מהיום, הוא התחיל בכלי שיט, על הספינות. אתם יודעות שעל הספינות בצד ימין היה צבע ירוק, ובצד שמאל היה צבע אדום, וכשהיו נפגשות שתי ספינות בים, מי הייתה נוסעת קודם? הספינה שהייתה רואה לצד של הספינה שלידה את האדום, היא הייתה צריכה לחכות ולתת לשנייה לעבור. אחר כך הביאו את זה ליבשה, אבל עדיין לא היו מכוניות, היו קרקרות עם סוסים, זה היה בלונדון, ושם הביאו את הירוק דווקא בתור הכתום של היום, שהוא צריך להתכונן בנסיעה, והנסיעה הפתוחה, סע, היה לבן, אור לבן.
וואו.
אבל כשזה התקדם וניהו רכבות והשתמשו בלבן, זה גרם לתאונות מאוד קשות. כי לדוגמה, אם המסנן של האור האדום נפל, אז הקטר ראה שזה לבן והמשיך לנסוע. או שהוא היה רואה אור נקי אחר לבן.
יכול להיות שהוא היה קטרית.
קטרים ברכבת. או למשל, המנורה של השומר בבודקה הייתה נראית לו כמו סא, והוא היה ממשיך לנסוע, והיו תאונות מאוד קשות. לכן החליפו את הירוק, שמו במקום הלבן, ואז הוסיפו את הכתום. הכתום נוסף אז.
יפה, מעניין עם הביטוי, נניח, יש לך אור ירוק, השתרש אחרי שנגיד בוצע השינוי הזה.
גם, וגם כן, יש את הרמזורים בצמתים עוקפות, הם מתוזמנים אוטומטית, ככה שאם אנחנו נוסעים במהירות המותרת, אנחנו עולים כמו שידוע לגל הירוק. ואולי זה מה, גם מה שמסמן לנו, אם אנחנו ככה נתנהג כראוי, וכמובן לא לשכוח גם את ההיגיון, אז נעלה על גלים טובים בחיים, ולא יכניס אותנו לסגר.
תגידי, תמר, יוצא לך להשתמש נניח בצבע האדום, האז הזה, בציורים שלך? באיזה הקשרים את משתמשת בו? איזה רגשות הוא מעורר בך?
אז כן, כמו שאמרתי, בגלל שהאדום הוא מסמל תשוקה, אז אני למשל ציירתי אישה ותפוח, אז התפוח הוא אדום. אדום הוא בדרך כלל מסמל את הצבעים היותר רזים, היותר נשיים, ויותר, כן, אסורים נקרא לזה במקומות מסוימים.
טוב, תמר, האמת שריתקת אותי באופן אישי וחלקת איתנו הרבה מאוד מידע שלא ידעתי, אז תודה רבה לך ותמשיכי לצייר את הציורים הנפלאים שלך.
תמר, תודה רבה.
תודה, תודה, היה לי כיף איתכם.
טוב, בואו נקווה שנסיים כבר עם הערים האדומות והירוקות והצהובות והסגרים, ואולי באמת תגיע הגאולה הצבעונית.
הגיע הזמן.
מיד חוזרים. כמורשת.
אסי, שמעת ש-IG נותן מתנה למי שהוא עשה ביטוח מקיפה של רכב?
כן, אני אמרתי לך את זה אתמול.
כן?
כן.
אני לא מקשיב לך.
מצטרפים עכשיו לביטוח הרכב של AIG ומקבלים חודשיים מתנה בביטוח המקיף ועד 35% הנחה נוספים לנוהגים עד 10,000 קילומטר בשנה. 1-800-400-AIG לאורשים ביטוח מקיף וביטוח חובה, כפוף לתנאי החברה והמבצע.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אחי, זה חנוך דאום, בוא נדבר רגע בגובה העיניים. חייג לשיר בית ותחסוך. יש עכשיו עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גובה העיניים, אבל אתה קצת נצמד?
כוכבית 2003, שיר בית.
מצטרפים חדשים כפוף לתקנון.
כאן מורשת.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
חזרנו, אני רק רוצה להזכיר לכם את המספר שלנו ל-SMS'ים, 055-966-3991, אנחנו כל כבודן בכאן מורשת.
אני, את יודעת מה המחשבה שכל הזמן נהייתה לי בראש השבוע? יש עכשיו את הבלגן של אומן, כן נוסעים, לא נוסעים.
נכון.
את יודעת, יש להם מלא טריקים.
שמחה גדולה שלי באופן כללי, אם את יודעת.
ש?
אני שנים שלה שילחתי הרי בעל אומן. שילחתי, הוא הלך. לא יודעת אם לא ניכנס לזה.
שילה, התפוטר.
התפוטרת. אז אני אומרת, הקורונה הרי שיבשה הרבה דברים, אבל אנחנו אומרים, הכל משתבש לטובה.
זהו, אז אחד מהדברים שישבה, תכף אנחנו נדון עם זה
לטובה. אני וגם זו, סגרנו דיל.
תכף נדון עם זה לטובה או לא, אז יש עכשיו מלא בלגן עם אומן, ואת יודעת, כולם מדברים כזה, כן ייסו, לא ייסו, והמחשבה שהכי הטרידה אותי זה כאילו, מה מרגישות הנשים? את יודעת, תמיד אני הייתי במקום, אני אהיה כנה, טיפ-טיפה במקום הליטאי, שכאילו לא ממש מבין את זה, איך אתם עושים את זה לנשים שלכם, איך אתם משאירים אותן לבד בזמנים הכי... קשים. באמת, הכי קשים בשנה, כן. וגם הכי יפים ומיוחדים מנגד.
משפחתיים.
ובאיזשהו מקום היה לי גם, לא נעים לי לשמע כוח שיפוטית, אבל היה לי גם הרבה כעס כלפיהם. נורא ביקרתי את המנהג הזה, ולא זה. וזהו, ונורא נורא מעניין אותי השנה, מה קורה עם ה... איך מרגישות אנשים שהבעלים שלהם כן עושים, לא נוזים, האם הם שמחות שהם נשארים וזה. בקיצור, אז אני גייסתי לנו את מועצת החכמות שלנו.
כן, בעד ונגד.
בעד ונגד, ונמצאות איתנו אלירז פיין ואליזה יורמן. בוקר טוב לכן.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עליזה, אני מבינה שאת דווקא מאוד בעד, משלחת את בעלך ככה בחדווה לאומן, ואפילו מצטערת שהשנה הוא לא נוסע. תשתכי בבקשה את משנתך בנושא.
אוקיי, אז ככה, דבר ראשון, הוא מנסה בכל אופן ניסוע. אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יגיע או לא, אבל המאמצים הם כבירים כדי להגיע לשם. האם אני שמחה? אני תומכת בזה, זאת אומרת, אין לי... לא מנעתי ממנו, לא אמרתי לו, עכשיו אתה לא נוסע, זהו, אתה נשאר בבית. אמנם יש חששות ויש הרבה דאגות, מה יהיה, ואם כן יצליח להיכנס, לא יצליח להיכנס, כמה כסף הוא ישפוך על כל הנושא הזה.
מסע.
ומדובר בלא מעט. אמרתי לו שאני אפילו לא מעוניינת לדעת כמה זה, כי זה רק יגרום לי לעוגמת נפש, אבל... כן, בכל אופן הוא את המאמצים שלו ממשיך לעשות.
אליעז, תמות עלייך בנחת, בוקר אור. טוב, אני אתחבר למשנתך כבר מראש, אני אומרת לך, אבל בואי ניתן לך את הבמה, איך את מרגישה השנה כש...
אני לא בטוחה שתתחברי למשנתי, זאת אומרת, אני כביכול, אני באופן כללי, זה נורא מצחיק, אבל זה לא רק דיון של השנה, כאילו הקורונה והכל, הרי את אמרת בעצמי חברת שכאילו איך נשים מתמודדות עם זה בכלל. אל טוב, זה גם קשור בכלל לבית זוגי של העניין, אבל אני אומרת, אני בעלי השנה לא נוסע, אני שמחה, האמת שבכלל עוד לפני הקורונה, סיכמנו שהשנה הוא לא ייסע, והקורונה רק נתנה לזה, נתנה לי להרגיש טוב עם עצמי.
כן, גושפן.
שכזה, וואי, זה בסדר שהוא לא נוסע, כמובן שאני, אנחנו מלכתחילה, אני אמרתי לו, רבי נחמן זה אחלה והוא מושלם, אין כמוהו, ואנחנו אומרים, רק על ראש שנה כזה, אנחנו, זה, ופשוט, אנחנו עשינו הסכם, והוא נוסע סך שנים, וכאילו יש שנים שהוא נשאר בבית, לכבודי, אבל זה ממש לא יצא בפועל, כי ראיתי תמיד כמה הוא רוצה, אז אמרתי לו, יאללה, סע. אבל באמת החוויה הנשית, שהוא נשאר מבחינתי מאוד משמחת, השנה מצד אחד. אני יודעת, אנחנו אוהבות את הגברים שלנו, אנחנו רוצות שהם יסמחו, יעשו כמצוות רבם, אם זה מתאים להם. וחשוב לי רק להגיד, יש המון המון חוויה של... של נשים כאילו, שלמה ללכת, למה את שאלת מכל המפרט, כאילו להשאיר את האישה לבד, בבית, כאילו, mm-hmm. כל המקום הזה. אז ממש קשה לי שכשזה נוגע לרבי נחמן, זה יוצא שאני כאילו בעד פה, אבל זה, ממש קשה לי שזה נוגע לרבי נחמן, אז אנשים נכנסים לשם, אבל נגיד, אבא שלי שנים ראש ישיבה, הוא לא נמצא איתנו הרבה פעמים בשבתות.
אלירז, את גדלת בבית של ברסלב? זאת אומרת, היה גם אבא
שלך? לא, בכלל לא. גדלתי בבית חרדי לאומי, אבא שלי ראש ישיבה, אבא שלי ממש לא בעד, כאילו, הוא לא ברסלב בכלל. והוא, כאילו, יש לו תלמידים שנוסעים, אבל הוא ממש לא מעודד את זה. יום ממלכת השם, נשארים בממלכה של הקדוש ברוך הוא, יורש השנה, יום הדין, אז תישארו קרוב אל המלך, כי הוא אבא שלכם. כל מי שיש לו את התיקון שלו, את רבי נחמן, מרגיש שזה ממש, זה העניין שלו וזה מצוות רבו, ולכן אם אני מכבדת את בעלי על זה מאוד, זאת אומרת, יש לנו גבול מאוד ברור שם, למרות שכאילו אני אישית, נסעתי לאומן פעם אחת בחיים, אבל לא ראש שנה, ואני לא מבינה.
גם לא יכולת אם רצית.
לא, בראש שנה גם בטח לא יכולתי, אבל באמת, אני לא מבינה מה הוא מצא שם, אבל אני אוהבת את רבי נחמן מהארץ, מה שנקרא. ואני אומרת, העיקר שהם יסמכו בעבודת השם שלהם, אבל כשאנחנו מדברים על שבתות וזה, כשאנחנו הולכים, כשאנשים בצבא קבע עושים חג ושבת מחוץ לבית, זה אנחנו מורה, נורא מכבדים את זה. וכשזה ראש ישיבה, זה גם מכבדים את זה, אבל כאילו כשזה עבודת השם הפרטית של אדם, לנסוע פעם בשנה, ראש השנה, מי אמר שראש השנה זה חג משפחתי? אגב, זאת שאלה, אגב, של מחלוקת בדרך כלל, לא של הפרשנות בין התורה לחז"ל, כן, התורה אומרת ש ראש השנה זה חג וזה כמובן עניין משפחתי, וחז"ל מדברים על יום הדין, אז יש איזה עניין של בעיקר הכרעת הדין. אז במובן הזה הברסלברים הלכו עם חז"ל, והם אומרים אני הולך למצוא את העורך דין הכי טוב, פחות כן. עוסק במשפחה
סנגור.
כן, אז אני אומרת, כל אחד ומה שהוא בחוויה שלו.
נכון.
אבל באמת, באמת, זה מתוק לראות איך זה ממלא אותם בעבודת השם. זה הדבר היחיד שבגללו אני נורא מבסוטה שהוא יוצא, אבל גם נורא מבסוטה שהשנה הוא לא.
איזה יופי, תגידי, אליזה, אני רוצה לשמוע ממך קצת איך את...
אני רק חייבת לחזק משהו אחד שאלירה זה אמרה, שכשאבא שהיה נוסע לישיבה, אף אחד לא היה מצייץ. חסידות ברסלב הם ממש לא האנשים היחידים שעוזבים את האישה שלהם. זאת אומרת, אם תסתכלו על החסידות בכלליות, יש המון, המון, המון חסידיות שכולם נוסעים לרבי שלהם.
אני אגיד לך מה אני חושבת ההבדל, אליזה, שהרבה פעמים חסידות...
אני יודעת בדיוק מה ההבדל, שרבנו הוא לא בן אדם חי.
לא, 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 חס ושלום, ממש לא עניין של רבנו, עניין... שהרבה מהחבר'ה שנוסעים לאומן, זה הרבה פעמים משהו שהוא חדש. זאת אומרת, אנשים, כמו לרז למשל, לא בהכרח גדלו בסביבה הזאת, הם לא בהכרח נמצאו.
ברור שזה חדש.
זאת אומרת, מי שברסלביות ומה שנקרא חוגגות כל אנשים ביחד את ראש השנה, בסוף זה עניין חברתי. זאת אומרת, האם אתה מונח בתוך זה וזה דבר שהוא רגיל לך? כמו שאת אומרת, חסידות רגילות
כן
שאבא...
כן ולא. כן ולא, את צריכה להבין משהו, משנתו של רבי נחמן היא די פסיכולוגית, אוקיי?
נכון.
עד לפני כמה שנים, אנשים לא התחברו לסגנון הזה בכלל. היום אנחנו בדור שמאוד מאוד מכבד את הפסיכולוגיה ומאוד מבין את נפש האדם.
נכון.
ואנשים שמחפשים את זה, זה המקום היחיד שלכן גם רואים כל כך הרבה אנשים, כאילו, סליחה שאני אומרת, אבל לא תמיד בקו הבריאות הנפשית, נמשכים לשם. למה? כי שם יש מקום לנפש.
אוקיי.
ועד לפני 20 שנה, לא חיבדו את הנפש בעולם, בכלליות.
נכון.
לא, זאת אומרת, לא רק בציבור החרדי, בכל העולם.
כן, לא היה גם לא לגיטימי במה. אפילו טיפה להנחיח את השיח
נכון,
הזה.
בדיוק. מה זאת אומרת?
זה היה נחנחים על ה... כן, זה היה נחנחים על המסעיות.
בדיוק. אז זה באמת מה שיצג את ברסלב, אבל מי שקורא את ברסלב והעומק, מבין שיש פה פסיכולוג אדיר, והוא מן הסתם הפסיכולוג הראשון בציבור החרדי בפרט,
כן.
שנתן כזה במה, ובאמת אנשים היום מחפשים את המקום הזה, פעם לא חיפשו, פעם גדלו, ככה אנחנו גדלנו בבית וככה עשינו, וזהו,
נכון.
ואנשים לא שאלו אפילו, לא, זהו, היית גר, היית גרר, היית לתאי,
נכון.
היית לתאי, לא משנה
נכון.
לחוק שייכת. היום אנשים מחפשים הרבה יותר תשובות לנפש, ובברסלב, להרבה הרבה אנשים, שם נותנים את הבמה לזה.
תגידי, אליזה, איך באמת החוויה שלך להישאר לבד בחגים? מה הרגשת בזמנים האלו?
מה הרגשתי? אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי באיזה שלב בחיים. זאת אומרת, יש זמנים שזה הרבה הרבה יותר קשה, כמו השנה. אני שבוע אחרי לידה.
מזל טוב.
מזל טוב.
תודה. תודה רבה. אז השנה באמת זה הרבה הרבה יותר קשה, והרבה יותר קשה לי להבין את זה. זאת אומרת, קשה לי להבין שהוא בכל אופן, מבחינתו, זה לא משנה שום דבר. זאת אומרת, הוא עדיין נוסע.
יארג ועל יעבור.
אוקיי? בדיוק. אם הוא יצליח להגיע או לא, זה כבר נוסע אחר. אבל הוא את ההשתדלות שלו מנסה לעשות.
הוא פשוט לא אחרי לידה, זה טכנית.
אני מצטרפת לאליזה, אפשר כאילו להצטרף אליה גם בחוויה.
כן, הייתם אמורות לריב, אבל בסדר, בסוף נהיה פה סיפור אהבה.
לא, אתם הרוח השמחה הזאת של ברסלב שורה עליכן, ובמקום לבוא פה ולהתווכח, כשתכן ככה מגבות אחת את השנייה וליטופים וחיבוקים.
רבי נחמן הוא נגד מחלוקות, אז אנחנו לא רבים ולא הולכים מכות עם אף אחד, אבל באמת חוץ מהעניין של... של החוויה, קודם כל אני מזדהה עם החוויה, כי אני הייתי דקה לפני לידה, באחת השנים, והתלבטנו, כאילו, אמרתי לו, יכול להיות שלא לא תהיה כאן בלידה, כאילו, אז ובסוף החלטנו שכן. אבל ממש חשוב, ואני חושבת שזה מה שאפרת העלתה בתחושות לב שלה, זה לא באמת להישאר עם המשפחה בחג או לא, אלא שההחלטה על הטיסה תעשה כאילו באופן משותף, ולא שיהיה איזה משהו שרירותי של אני נוסע ותתמודדי, אבל אני חושבת שגם על זה רבי נחמן מדבר, וגם לא רק רבי נחמן כל התורה, על נושא של שלום בית, השם מוכה את שמו על המים של שלום בית, אז הכי חשוב שהאישה באמת יש למים זה, כאילו, זה לא משנה בכלל איפה אנחנו עומדות בחוויה של נגד או בעד. כאילו, אם אני נגד מזה רעיונית, אבל אני משחררת את הגבר שלי לעשות משהו מתאים לו ונכון ומשמח טוב, אבל זה השם, אני גם צריכה להיות שלמה עם זה.
פנאוד.
זה הכל, זה בעיקר חשוב.
טוב. ומעבר לזה, אבל אני חושבת ש... זאת אומרת, כאילו, כשדיברנו על זה, כשהייתי עוד לפני לידה, והיה מצב ממש שהוא לא יהיה בלידה, ממש פחדתי, זאת אומרת, אמרתי לו, כאילו, מה אני לא איזה אישה מוזנחת שפשוט נכנס לבית חולים לבד, ואני גם
כן,
לא
באה בארץ,
אז כאילו, אין לי את התמיכה הזאת שאימא שלי תבוא, ואחותי תבוא, וזה יבוא.
אליזה גרה בארצות הברית, זה. אני רק מעדכן את זה מאזינות. כן, כן. למרות שכתוב בגמרא שכדאי שהבעל יצא מהחדר לידה, ואז הלידה מתקדמת יותר בקלות, זה סתם אני פתחת.
כן, צריך שיהיה נוכח.
כן, שיהיה נוכח באזור חיוג, באופן כללי, כדאי שיהיה באזור חיוג. טוב, אלירז פיין ואליזה.
יורמן, תודה רבה שהייתן איתנו ושחלקתן איתנו את החוויה הזו.
שתהיה שנה טובה.
שתהיה לכם שנה טובה.
חג שמח, שנה טובה.
גם לכם, גם לכם.
אניה, מה כתבו לנו? מה כתבו לנו?
טוב, אז קודם כל, אני רואה פה מישהו ששואל, שלום לכם, איכן הייתם כמה שבועות?
אז היינו בפגרה.
היינו בפגרה.
בפגרת קיץ.
היינו בכל הארץ, היה כיף לתור את הארץ, בלי לטוס לחול.
כמה עצוב. אגב, אני רוצה להקריא תגובה שסבתא שלי כתבה לי, היא כתבה, יש אדום אחד שיש בו ברכה, וזו הפרה האדומה המטהרת.
וואי, יפה.
איזה סבתא תלמידה חכמה יש לי.
היא גם מקשיבה, האמת זה, כן, מדהים. הנה, עוד מישהו כותב, הנושא של צבע אדום בהקשר ללובשי נשים, מוזכר כנראה לראשונה במסכת ברכות דף כף, שם מסופר על תנה, שקרה מלבוש אישה והיה בצבע אדום, ומכאן נראה שהתגלגל העניין, ברוכות השבועות, איזה יופי. בוקר טוב, תודה על התוכנית, כדאי שאניה תספר מה שעברה עם הקורונה, על מנת שאנשים לא יזלזלו, אני אגיד 2-3 מילים, אני הרבה זמן מסתובבת עם רצון להגיד לעולם, תדבקו, ואז תרד לכם החרדה מלהידבק, אבל לאור הגרורות, כן, לא חד שם גרורות, אבל כאילו של המחלה הזאת, שזה סחרחורות, חולשה, שרירים, פרקים, אני אישה גריאטרית בעיקרון בזמן האחרון, לא ממליצה להידבק, תמשיכו עם המסכות, תמשיכו עם הסגרים וכל מה שצריך, כי כן, וגם אפרת השבוע, נכון, מותר להגיד ש...
כן, האמת שאיבדנו דוד יקר, וזו הייתה פלצלה גדולה, צעיר, נכון? צעיר, בן אדם צעיר, בריא, בכושר, תלמיד חכם גדול. שנפטר מקורונה כמובן, וכן, וזה טלטל, וזה גם באמת מכניס אותי למחשבות האלה של מה שאת אומרת, באמת גם, את יודעת, אנחנו בסוף יכולים להידבק חלילה, אבל אנחנו לא יודעים את שרשרת ההדבקות הלאה, אי אפשר לדעת למי זה יגיע, לאן זה יגיע, בואו נשמר ככל יכולתנו.
וכדי שנחזור לאווירה השמחה, אני רק אקריא בדיחה לסיום שמישהו שלח, אני לא יודעת למה, אחד עשה שתי דיאטות, שאלו אותו למה שתי דיאטות, ענה, כי עם דיאטה אחת אני נשאר רעב. אוקיי?
כל כבודן.
אני רוצה לספר לך על מיזם מרגש.
ספרי לי על מיזם מרגש.
אימא שלי דווקא עושה. לא יודעת אם את יודעת, זוכרת, אני ילדה להורים גרושים מגיל 4, שאני הייתי בת 4, הם התגרשו. ולכן כל הנושא הזה של אימהות חד-הוריות הוא באמת רגיש לי.
נוגע ללבך.
ואימא שלי היה לה חלום הרבה הרבה שנים, והשנה זכתה להגשים אותו. היא כתבה פוסט לפני שבועיים. אני אקריא לך כמה שורות ממש קטנות מהפוסט. אני מסתובבת בקניון, סליחה, היא חוזרת. 20-30 שנה אחורה. אני מסתובבת בקניון, מחפשת ילקוטים ומכשירי כתיבה, ילדים מחרקרים בין המדפים, מחפשים אחרי הקלמר הצבעוני, העתים והצבעים, עיניהם בורקות. הם רוצים את הכי יפה. אני מביטה בחשאי בתווית המחיר, עושה חישוב מהיר של עלויות כפול 4, נושמת עמוק ואומרת לעצמי, תמי, אלו ילדים של אלוקים ומגיע להם את הטוב ביותר. גם אם את לבד, גם אם נדמה לך שאין בכלדך לממן את כל ההוצאות, גם אם זה יהיה על חשבון טיפול פנים שכל כך רצית לעשות לחג, כרגע רק הילדים לנגד עינייך. וואו. ואת כל כך רוצה לפצות ולמלא את החסר, ועינייך מתמלות בדמעות של אושר שאת רואה אותם מפזזים עם השקיות בדרך הביתה.
נעשה לי צמא מורית.
אני נוהגת הביתה, אפשרים במושב האחורי, קצת רבים, קצת משלימים, מדליקה את המוזיקה כדי שתטשטש את הלמות ליבי וחושבת מי חושב עליי. אז כמובן שכשקראתי את הפוסט הזה התייפחתי, כי בסוף אני אחד מארבעת הילדים האלה, וככל שאני גדלה והורה בעצמי ואימא בעצמי, אני יותר ויותר מבינה את המורכבות. אגב, לא רק לחד הוריות, לאימהות בכלל, מה זה המורכבות ההורית שאתה כל כך רוצה לתת, ובטח כשאת חד הורית, את בסופו של יום קצת שוכחת את עצמך.
ברור.
היא הקימה מיזם חמוד, חברתי מדהים. אמרה, אוקיי, ארגוני חסד יש למחביר, ותלושים לחג יש. אבל היא אומרת, מגיעות אימהות חד הוריות לחג, ו... הם עם הנשמה בידיים, סימו סלטים, סימו לבשל, סימו לערך, והם לא תמיד זוכרות לדאוג לעצמם, לאיזה מתנה, לאיזה משהו. בטח שאין מי שיקנה עכשיו פרחים או מתנה או תכשיט או לא משנה מה, והיא אמרה, בואו נעשה מיזם חברתי, אני לאחותי ואחותי לי, אלול. היא קראה לפדיקוריסטיות ומניקוריסטיות ומסאג'יסטיות ומטפלות, אם בא לכם לבוא לתת משהו, לא כסף. כי כסף, בדרך כלל אתה נותן למישהו כסף ומכניס את זה לאוש.
נכון.
בואו תיתנו משהו מתנה.
וואו.
לא זכיתי מספיק לקחת חלק, אבל מהקטן שלקחתי חלק, זה פשוט מדהים, מדהים ההיענות, ואני רוצה להעלות לנו לשידור את אחת המטפלות שלקחו חלק בצד הנותן. אני תמיד אומרת, את יודעת, נתינה זה כמו שרשרת. יש סוגר ויש צד ימין וצד שמאל. אל תתבייש גם לקבל, כי אתה יום אחד מקבל ויום אחד נותן. אז אני רוצה לדבר עם הצד הנותן של השרשרת הזאת, חני חנינה, מטפלת אנרגטית, נכון? בוקר טוב, מרפאה אנרגטית.
בוקר טוב, אני כן, מרפאה אנרגטית.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
מה גרם לך להתחבר למיזם הזה, חני? להרגיש שאת רוצה לקחת בו חלק?
קודם כל אני מכירה את תמי, לא מהיום. אז באמת יש לי רגשות מאוד מאוד חמים לאישה הזאת. ואני יודעת שהיא אישה שכולה לב. וכשהיא פנתה אליי, אני עוד לא ראיתי את הפוסט שלה לפני שהיא פנתה אליי באישי, ואמרה לי שיש כאן איזשהו מיזם, היא ברוב הנבטנותה אפילו לא כתבה לי שזה שלה, אני חושבת, אבל היא אמרה לי, יש כאן איזשהו מיזם שיכול להיות שתתעניין ותרצי לקחת בו חלק. והיא שמה לי קישור לפוסט, והלכתי וקראתי אותו, וכמה מילים הספיקו לי כדי להבין על מה מדובר, וזה היה לי נורא נורא ברור שאני בפנים. וכן, תרמתי שתי טיפולים לאישה חד-הורית מדהימה.
תגידי לי, איך זה ירגיש לך? זאת אומרת, אני תמיד יודעת שהעצמאים ואנשי עסקים אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן את הצדקה שלנו, אבל זה העסק שלנו, זה הפרנסה. ואיך זה ירגיש לך באמת שלקחת משהו שהוא חלק מהפרנסה שלך והעיסוק שלך, והיית שם בנתינה בפועל?
זה יפה מה שאת שואלת, כי בעצם, את יודעת, אני מסתכלת על הכל, אני עוסקת באנרגיות, אז בעצם אני רואה באמת שכל נתינה היא בעצם מקבלה, בסופו של דבר. זאת אומרת, את חושבת שאת נותנת, אבל זה אשליה כזאת גדולה, כי באמת, באמת, בסופו של דבר, את מקבלת. וזה זה בעצם העומק של המושג זכות רבים. מה זה זכות רבים? בעצם, יכול להיות שיש דבר שאני, בדיוק אתמול עשיתי מעגל נשים, ובדיוק זה מה שאמרתי, אמרתי להם, בסוף אני רוצה להגיד לכם תודה. רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה. למה? כי יכול להיות שאתם רואות בשליחה שלכם, ואני עוזרת לכם, אבל אתם שליחות שלי לא פחות ממה שאני שליחה שלכם. לא פחות. וגם באותו טיפול עם אותה אם חד-הורית מדהימה שדיברתי איתה, הרגשתי אחרי הטיפול שקיבלתי כל כך הרבה. הסתכלתי על המסע שלה, והסתכלתי על איך שהיא מתמודדת, וכל הכוחות שעלו בטיפול פנימה. פשוט הרגשתי שאני צריכה לקחת אותם לחיים שלי וללמוד ממנה. ממש ככה. אז בעצם כל מה שאת נותנת, את בעצם מקבלת. עכשיו, הקטש הוא באמת לדעת לתת לא בגלל שאת מקבלת, כן? לדעת לתת ממקום.
לשם נתינה.
נתיב וטהור. בדיוק. אבל כן, בסופו של דבר, אני לא מסתכלת על זה כנתון שטחי, של את נותנת, עכשיו הפסדת, כביכול יש לך גירעון. ממש לא.
הפסדת זמן עבודה.
הרבה יותר כפליים, והשם שולח לך את זה באלף ואחד דברים אחרות.
סתם ככה, אם יש לנו מאזינות חד-הוריות באמת ששומעות אותנו, ואני יודעת שאת מטפלת ויש לך המון דברים חכמים ומרגשים להגיד, יש לך משהו מיוחד להגיד לאותם אמהות שאתה לקראת החגים, שזו תקופה מורכבת, הולכות להתמודד עם לא מעט? יש לך איזה משהו ככה לתת להם מהידע שלך?
תראי, קיבלתי איזשהו ידע לאחרונה, ידע מאוד מאוד חשוב, גבוה שאני כך מתרגשת ממנו, ובדיוק עכשיו שאת שואלת את זה ככה, זה עולה לי ספונטני להגיד לך, להגיד להם בעצם, לכי רגע, אני צריכה להיזכר רגע בנקודה.
אז בינתיים שתיזכרי, אני אגיד למאזינות שאם אתם רוצות לקחת חלק במיזם, לתת משהו משלכם, אתם מוזמנות פשוט להתקשר לאמא שלי, 052-257-4450, 052-257-450, קוראים לה תמי, היא מתוקה, גם אם אתם בצד שרוצה להתפנק לחג, וגם אם אתם בצד שרוצה לתת איזה משהו, לא כסף, איזשהו שירות, משהו, אתם מוזמנות. חני?
כן, בעצם, בכל, אני אדבר במובן הטיפולי, אבל בכל טראומה, בעצם יש נקודה של אהבה. אין כזה דבר על כל אישה וכל אדם שעבר איזושהי טראומה מאוד משמעותית בחייו, יש איזושהי נקודה אחת של אהבה מאוד מאוד גדולה, שהייתה איזושהי הזדמנות בתוך הטראומה הזאת. ואותן הן אימהות חד-הוריות מדהימות שמתמודדות עם כביכול איזושהי, לא טראומה, אבל איזושהי מציאות קשה מתמשכת יום-יום, ובאמת ממש בשיניים מלחמות על כל יום ויום, וגם כספית וגם לא כספית, הכל. בעצם בוודאות שיש לכם איזושהי נקודה, נקודות של אור בחיים שלכם מאוד מאוד גדולות, מה שצריך לעשות זה רק לראות אותם, לחבק אותם ולהעצים אותם, וזה יהיה נקודת ההתמודדות שאיתה תעלו מתוך הקשיים שלכם.
וואו.
מדהים.
איזה יופי.
חני, תודה רבה.
תודה שהיית איתנו.
שתזכי תמיד.
ותודה
לתרומה
היפהפייה שלך. תודה למיזם
הזה.
כן, שתמיד תמיד להיות בצד הנותן בעזרת השם. ו...
אמן.
יאללה, משיח. תודה, חני.
תודה לכם.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
הניה, יש לנו עוד איזה אס-אמס?
כן, שלום בנות, לא שאלתם לגבי נשים שנוסעות עם הבעלים לאומן שנים רבות לראש השנה, והשנה אנחנו פה בארץ, בשברון לב בלי רבנו מתקן הנשמות, אור האורות, יריר פנינו בדרך השם, גם בשנה הבאה. אולי שרבנו נחמן...
התחברת, הניה.
אולי שתהיה תחיית המתים ורבנו נחמן יבוא אלינו, שהעורך דין יבוא לארץ, כאילו...
אפרופו תחיית המתים, אני רוצה להחיות פינה יפה שלנו, שאני כל כך אוהבת, שנקראת פינת הקנאיות.
כן.
שבה אנחנו מפרגנות.
ראוי לקנא, בערב ראש השונה.
כן, בהחלט. ואין ראוי מתופעת הקפסולות, כמו שאת יודעת, אז בחורי הישיבות נכנסו לקפסולות לכאורה 40 יום, כך אמרו אז, ובעצם לא רואים את המשפחות שלהם.
ממש כמו משה רבנו, עלה למעלה 40 יום.
אחד לאחד. ואת יודעת, לא רואים את המשפחות שלהם כל כך הרבה זמן, ואותי זה נורא נורא תפס מהמקום כזה של האימא, שאמרתי, וואי, איך זה היה מרגיש לשלוח ילד, את יודעת, מצד אחד שליח... לא יודעת, סוג של תחושה מיוחדת, מצד שני נורא נורא קשה, אז נמצאת איתנו חיה יוסוביץ' שהבן שלה בקפסולה בוולפסון, אם אינני טועה, בוקר טוב חיה.
בוקר אור, שני בנים האמת, אחד בוולפסון, אחד בישיבה אחרת בחמד, אבל לא משנה.
כמה זמן לא ראית אותם?
את ההוא בוולפסון מראש חודש שלו לא ראיתי, את המקופסל השני ראינו בשבת שעברה, הם עשו קפסולה של שבועיים.
עד מתי זה?
שאלה מאוד מאוד טובה. בעיקרון, בוולפסון אמרו עד אחרי יום כיפור, ואז מסוכות הם עושים שוב עד חנוכה.
וואו.
בלי אוויר לנשימה. למרות שאת יודעת, עכשיו בוולפסון התפרץ שם משום מה, הם שמרו והשקיעו המון המון המון, אבל יש שם התפרצות.
הם היו צריכים לעבור בדיקות לפני הקפסולה? איך זה
כן,
עובד?
עברו, כן, בדיקות לפני, ואז בודדו אותם, ואחרי שבועיים עוד בדיקות, ואז הכניסו את כל הישיבה לקפסולה אחת.
איזה מסירות נפש בשביל לחזור לישיבה, באמת, נשמע לי כמו התארגנות לא פשוטה בכלל.
כן.
תגידי, ומה עושים כשמתפרצת קורונה בתוך קפסולה?
זהו, זה די בעיה, הם ניסו כמה שהם יכולים להפריד, ועשו אגפים נפרדים, ושכולם יבדקו, אבל זה בלי שליטה, זה 700-800 בחורים, הם מנסים מאוד 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 למזער נזקים.
איך בעצם קורונה מתפרצת, אם לכאורה כולם יבדקו?
אני גם שאלתי את זה, אבל כנראה דרך אוכל, דרך משהו שהביאו מבחוץ, דרך מישהו באיזשהו צוות, אני לא יודע.
את יודעת שכשאנחנו היינו, כשאנחנו היינו במלונית קורונה, אז הצוות הרי לא היה פעיל, והיה נשאר כמויות של אוכל, לחמניות וזה, אז הפולניה שהביא אמרה, וואי, כואב הלב, יש בטוח נזקקים שיכולים להשתמש בזה, ואז הבנתי שאף אחד לא רוצה את האוכל שלנו, אף אחד לא רוצה את השאריות שלנו. כן. תגידי, איך עכשיו את רוצה, לא יודעת מה, לשלוח לו עוגות דברים לישיבה, איך זה עובד?
זה עובד ככה, יש לא כניסות, יש שערים, כמו בבית סוהר ככה, שאפשר לעמוד שם במרחק, בזמן מסוים, לשים את השקית, הוא יכול להגיע, כמובן כולם מסכות, לקחת אותה, כאילו אין מגע פיזי ואין בכלל להתקרב.
אבל אפשר לפחות להגיד לו שלום מעבר לשער ולראות אותו קצת?
כן, כן, ככה סוג של, עד כמה שזה נקרא, כן. אפשר, ובטלפון הם כבר יותר פעילים, קצת הבנים בטלפון כי בגלל הקפסולה, אבל כן, זה התמודדות, ובעיקר לשיעור א', לבחורים שהגיעו עכשיו, החדשים, שאין לי אחד כזה עכשיו.
נורא, עם ילדים קטנים.
הבן שלי אומר שנשבר להם הלב, הם ראו יום אחד בחור, עומד בגדר שם בחוץ ובוכה, ונשבר הלב כי הם בחורים גדולים כאילו, אבל זה נפצע.
הם ילדים.
באמת הם ילדים, באמת הם ילדים. תגידי חיה, את כאימא, כש... התפרסם כל העניין הזה של איך זה הולך לעבוד וקפסולות וזה, היה לך ברור שאת שולחת אותם או שהייתה איזושהי התלבטות, היו דיונים בבית?
תראי, כל הדברים האלה לא פשוטים, כן לבית ספר, לא לבית ספר, כן, כאילו הכל אנחנו לא באמת החלטיים באופן אישי, אני לא החלטית, אני בעד לשמור, אני לא בעד להשתגע, אני בעד שזה מסוכן, אני לא בעד שזה, את יודעת, אז היה גם הרבה שיקול ביחד איתם, כאילו באמת דיברנו איתם, והגדול בוולפסון אמר מיד שהוא חוזר והוא יהיה בקפסולה. בשני היה קצת יותר קשה, אבל באיזשהו שלב הוא הגיע למקום הזה שבסדר, הוא גם הולך לשם. אני לא יכולה להכריח אותם.
לא, כמובן. אז שניהם הלכו מרצונם לגמרי.
כן, אבל זה קשה.
מאוד קשה. שכדאי שהישיבות יקדישו איזה אב בית רגשי כזה ש...
נכון, האמת שבוולפסון הם ביקשו מהיותר גדולים להיות כאילו אחים גדולים לבחורים היותר צעירים, ויותר לעשות להם ככה הרגשה טובה. הם כן, באמת הם לא פשוט.
לא פשוט בכלל.
כן.
תגידי, פה אנחנו בתוכנית של נשים, ולא צריך לשחק אותה גברים-גברים, הם בחו לך בטלפון? זאת אומרת, הרגשת שקשה להם? הרגשת שהם מתמודדים עם איזשהו משהו לא פשוט, או שהם שיחקו את ה...
הם משחקים אותה גברים כל החיים, ואז אחרי זה הם אומרים שאז כשזה היה, זה היה מאוד מאוד...
קשה. כאילו פתאום רטרואקטיבית הם...
בדיוק, כן, כן, כן.
חיה, את זוכרת שלפני שנתיים אמרת לי משהו, מאוד נפגעתי אז.
נו.
לא, אני אומרת שהגברים פתאום אחרי שנתיים מכירים בכך שהם נפגעו לפני שנתיים. לא, אבל תשמעי, האמת שזה קשה מאוד. אני קצת מרגישה ביני לבין עצמי, כאילו קרואה מצד אחד של איזה מיוחד זה, והם הלכו ללמוד תורה, וגם לא ממש יעלה על הדעת שדווקא בתקופה של ימים נוראים, ובתקופה כזאת
שצריך
להישמר ולהתחזק, אז יהיו בבתים ומה, וימרחו את הזמן ולא יעשו כלום. אז אני נורא נורא מבינה את ה, את יודעת, את הנחיצות של זה ואת הרציונל שבזה, אבל מצד שני
יש גם תחושה שאנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אולי יהיו קפסולות גם אחרי פסח, אולי יהיו כאילו, זה לא שיש איזה...
כולנו עכשיו לשנה שאנחנו עושים חודשיים שלושה כל פעם, וזהו, כאילו, תשימו אותי כבר בראש שלכם.
תקשיבו, אני יותר ויותר מרגישה שכמו שדיברנו בתחילת התוכנית, באמת קורונה זה פיזי, אבל זה יותר רגשי מפיזי, כל כך הרבה... השלכות...
האספקטים הרגשיים ממש הולכים ומתרחבים בצורה מדהימה, זה... באמת פתאום מגלים את ההשפעה המאוד מאוד חזקה של הדבר הזה.
טוב, חיה.
חיה, האמת שאני מקנה בך, אבל באמת עכשיו בכנות, אני חושבת שזו זכות עצומה, ששלחת ככה שני ילדים לישיבה, ואני בטוחה שאת כאימא גם מתמודדת עם קשיים לא פשוטים, ואני מאחלת הרבה מאוד הצלחה לבנים שלך.
מסירות נפש בקפסולה.
תודה.
הרבה כוח, שתהיה שנה טובה.
שתהיה לנו שנה מתוקה.
אמן, לכולם, לכולם. תודה לכם, בנות.
תודה, חיה.
שנה טובה.
מישהי פה ביקשה שוב את המספר של אמא שלי, לאט, לא נעים לי להגיד תמי, אבל בסדר, אמא תסלחי לי, 052-2-574-450.
ולא להתבלבל, זה לא היה המספר של ה-SMS'ים שלנו, המספר של אמא של אניה עם המיזם המדהים. האמת, אניה, אני חייבת לשתף אותך שהתוכנית הזאת נורא נורא ריגשה אותי, מעבר שזה כזה לחזור למיקרופון ולכולם
לקפסולה.
ואת כל התגובות. התכנים פה ריגשו אותי, לא יודעת, באמת, לשמוע אישה שכל כך רוצה שהבעל שלה יישא לאומן, ואימא שכל כך... זה נגע בי וזה ריגש אותי.
כן, היה כיף לחזור. באמת, את יודעת, שבוע שעבר הופעתי, באמת, אחרי המון זמן שלא הופעתי, ובאתי אליהם, זה היה בסך הכל 20 עובדות הייטק. לא שאני מזלזלת, אבל באתי עם אנרגיות של בנייני האומה, עוד שנייה טרפתי, אמרתי להם, תקשיבו, אני מתרגשת, אתם תתמודדו עם זה עכשיו, ואני אעשה לך טיפול, וזה היה מדהים. טוב, הייתה תוכנית מדהימה, ואנחנו ניפרד לשלום יפה ממאזיננו ומאזינותינו.
ותודה רבה שהייתם איתנו.
אגב, זאת השבת האחרונה של השנה. אני מזכירה לאמהות ולאנשים.
למה? אין לנו את שבת הבאה?
שבת הבאה זה ראש השנה כבר.
כן?
כן, אז כמו שנהוג לומר, אם אתם יכולות כבר מעכשיו להכין פלטה, לנסות לקבל אותה מוקדם מחר, בכל זאת אומרים ש...
האמת ששמעתי משפט יפה ממרת נומי ברייטקופ שנפטרה מהמחלה לפני שנה, היא אמרה, חגים ושבתות לא באים בהפתעה, צריך להתכונן אליהם מראש. היא דיברה על זה שהרבה פעמים החגים והשבתות נכנסים בלחץ מאוד מאוד גדול ובבתים, היא אומרת, זה לא מגיע בהפתעה.
יפה. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום,
שבת שלום.
הכנות מתוקות, אנחנו היינו אניה שוחט ואפרת פינקל בכל כבודן.
ניפגש.